כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות. עם גואל פינטו.
שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. הסקט גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM. תהנו.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שבר גוף, שם הכותרת לתערוכה של חנן אבו חוסיין במוזיאון חיפה, במרכזו מיצב המורכב מחזיות משומשות שהוקפאו ביציקת בטון. האם זו שריפת החזיות האותנטית המקומית המהווה אומאז' לשריפה ההיא שקרתה לפני 50 שנים בדיוק בארצות הברית? נשאל את האומנית שנמצאת איתנו. שלום לחנן אבו חוסיין.
שלום, בוקר טוב.
אז האם זה האומאז' שלך?
כן, זה פרויקט שהתחלתי אותו בשיתוף פעולה עם קומל פו ואגודה במלחמה לסרטן השד, ששיתפו אותי ואספו לי כמעט 4,000 חזיות בסוף 2009-2010.
4,000 חנה? אמרת 4,000? אוקיי.
כן, זה פרויקט של 4,000, אבל מה שמוצג במוזיאון לא 4,000, אבל זה פרויקט של 4,000. וזה פרויקט לפני המון שנים בתחילת דרכי, אבל זה פעם שנייה שאני מציגה אותו, הצגתי אותו בקומלפו, ואחרי זה ביקשו את זה במוזיאון חיפה. וזה כאילו התערוכה השנייה לפרויקט הזה, ואני מאוד שמחה שסוף סוף הפרויקט הזה יצא לאור.
כי מה? מה זה בעינייך?
הפרויקט הזה כאילו מתייחס לנשים בעצם שמדרדרות לעולם הזנות שלא מוצאות מקום ותקועות בתוך הבוץ, תקועות בתוך הבטום, וכל מה שהאימג' של החזייה, כמה שהוא חזק וכמה הוא נשי וסמל לנשיות, מצד שני אני לוקחת אותו ותוברת אותו בכל החזיות, אפילו בוא נגיד נשים הולכות עם חזיות של מותג ויש כאלה בלי מותג, וכולם הופכות למותג אחד שיתבול בבטום בסקוע בתוך הקיר, גם הופך אותו לרפרנס של סוג של ציפור שעפה, אבל מצד שני היא תקועה שם, היא לא יכולה לצאת משם. ככה היה, כאילו, בוא נגיד, הקונספט של התערוכה, אבל כשהזמינו אותי ממוזיאון חיפה, התלהבו מהעבודה הזאת, וגם הרקע שלי כאומנית פמיניסטית, היה לי חשוב להציג את הפרויקט הזה, גם עניין של מרד, וגם עניין שהעבודה הערבית רק, לא רק, הבנאים, זה בוא נגיד אם אנחנו מתחילים ומדברים על עבודה ערבית בבנייה, בדרך כלל הייתה עבודה של הגברים
של הגבר, והנה גם את מתעסקת בבטון.
ואני כל התסכות שלי על בין גבריות לנשות, גם אני מייחסת את העבודה הזאת אליי כפועלת בניין, שאני תובלת ומשתמשת כמעט בכל העבודות שלי בבטון
ובפות בטון. אבל האם בנקודה הזו חנן את לא לוקחת את תפקיד הגבר ששוב מעמיד את האישה במקום ותובל אותה בבטון ולא מרשה לה להסתכל ימינה ושמאלה?
לא בכך, אבל בעצם אני נותנת ביקורת מאוד מאוד חריפה של העניין שנשים כמה שרוצות לעוף, בוא נגיד רחוק, הן תקועות, יש את התקועות שהיא מעמידה, גם החברה, גם המשפחה, שהיא לא יכולה לצאת מזה. אני לא רק מדברת על נשים שנתקעות בבוץ, אלא נשים גם רוצות להגשים את עצמם, עדיין קשה להם, וצריך לעשות מרד חזק כדי להצליח ולצאת מהמעגל, המעגל, בוא נגיד, מדובר במעגלים, בעיקר נשים ערביות שוברות הרבה מעגלים,
ואת חנן,
המשפחה.
ואת חנן, תקועה או מורדת?
אני הייתי, ומהתחלתי מראתי, ונראה לי הגעתי רחוק אחרי המרד, שבעצם בחרתי להיות אומנית, ובחרתי ליצור ולתעסק בנושאים, בעיקר דיכוי נשים, סחר בנשים, רצח נשים על חילול כבוד המשפחה. ככה כל הנושאים שאני מתעסקת בהם, כן מראתי, ונראה לי גם שאני גם לא מציגה בגלריות ערביות, גם שהם מפחדים שאני אציג, וגם אני אציג
את האומנות שלי. זה אומר שהם סירבו לך?
כן, אני סירבו לי. אני הצגתי את העבודות שלי גם רק בגלריות ובמוזיאונים בתל אביב ובירושלים ובחיפה, בכל מקום. אבל אף פעם לא הצגתי בגלריה ערבייה. חוץ מזה אין הרבה גלריות, חוץ מהגלריה של אום אל-פחם. אבל כן הנושאים שלי מפחידים בעלי גלריות לקחת אותי בתור אומנית פמיניסטית שנוגעת בנושאים שמדברים על מיניות וחופש מיני. וגם
אבל גם לעיסוק שלך גם לעיסוק שלך חנן במיניות יש את הגבולות, גם את יוצרת לעצמך גבולות באומנות שלך.
אני לא חושבת שהאומנות שלי היא כבר שאני נוגעת ונותנת ביקורת הרצח נשים שעשית עבודה קוראים לה ב-2000 מעבודה שנקראת וגינה ותקפו אותי על זה, אני לא חושבת שנחסמתי. אני חושבת מאה שהצגתי את העבודה הזה ותקפו אותה בגלל השם שלה, וגינה, וזה ספר מווגינה מונולוג, אבל אנשים לא ראו את העבודה, רק תקפו בגלל השם. אני לא חושבת שאני נשמתי דווקא, להפך, אני היום במקום אחר, שנתתי הזדמנות להרבה צעירות ערביות ללכת וללמוד אומנות.
כי אנחנו באמת רואים...
הגעתי לבצלאל, הייתי ב-95 לפני 20 שנה, 23 שנים.
הייתי יחידה. היום אנחנו רואים יותר ויותר בכל בתי הספר לאומנות. את מרגישה לסיום שהאומנות הצילה אותך, חנן?
האומנות הצילה והביאה אותי למקום אחר, גם מבחינת תפיסה וגם מבחינת קריירה. כאומנית שהיום אני על השטח, זה הביא אותי למקום אחר.
והמקום הזה הוא מקום שהישראליות מאפשרת לך לתפוס?
אני לא אגיד שהישראליות, בוא נגיד אומנים פלסטינאים ערבים שחיים במדינה, או מחרימים את היצירה, או להיות חלק מהצנה האומנותית. ואני בחרתי להיות מהצנה האומנותית, בגלל אני חיה במקום הזה. ומאוד חשוב לי להביא את ההד של האחר, וההד של האישה בעיקר, לאומנות. וזה היום לא מדובר רק בישראלי, או בנגוד היהודי הישראלי, אלא מדובר בערבים, והאחר בעיקר בתקופה האחרונה שאנחנו חיים בארץ. ועם חוק הלאום. אז מאוד חשוב לי להביא את המקום האישי שלי לתוך היצירה הישראלית.
שבר גוף במוזיאון חיפה, חנן אבו חוסיין, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה, יום טוב, ביי ביי.
אנחנו נשארים באומנות. הצייר ג'ובאני בטיסטה מורוני נולד ב-1525, הוא מת לפני 440 שנים בדיוק. בשנה הבאה תוצג באוסף פריק מוזיאון לאומנות במנהטן בארצות הברית, התערוכה הגדולה ביותר בארצות הברית שתוקדש ליצירות שלו, ליצירות של מורוני. זו הזדמנות מצוינת עבורנו כאן בתוכנית לתאות מדוע יש אומנים שמקבלים מקום פחות מרכזי מאומנים אחרים בני דורם, ומה קורה להיררכיה של האומנות כאשר אנחנו פתאום מוציאים מהנפתלין אחרי 400 שנים אותם לאור. כדי לדבר על זה הזמנו את בלש האומנות שלנו, יונתן אירשוולד. שלום יונתן.
אלן גואל, יו, אתה יודע שאני וחנן אבו חוסיין היינו דלת ליד דלת בסטודיו עם הרבה שנים?
והנה לא ידענו את זה, והנה לא ידענו את זה. יונתן, העמד לי את מורוני בהיררכיה של תולדות האומנות לפני שנפתח בשיחה שלנו?
יש כאן סוגיה מרתקת. מורוני הוא צייר, הוא לא צייר גדול, הוא צייר די בינוני, אבל הוא צייר שהיה זכאי להרבה יותר הכרה ממה שהוא קיבל, והוא קצת נפל בין הכיסאות, הוא קרוב מאוד לציירים כמו לורנצו לוטו וכאלה שהתאפיינו בדיוקנאות בעלי עוצמה פיוטית ופסיכולוגית, אבל לא, הוא לא ברמתם של אתה יודע, אומני הרנסנס הגדולים.
של החברים שלו שהיו כמוך וכמו חנן, דלת ליד דלת, זה אנשים שיצרו יחד.
לא בדיוק, בגלל שהוא היה קצת בפרובינציה, הוא היה רחוק מהמרכז, הוא לא בדיוק פעל בפירנצה ורומא.
אוקיי, אז באיזשהו, עכשיו, אנחנו יודעים שבאירופה כן מציגים את מורוני, בלונדון יש, רק לאחרונה ראיתי את הארוחה שלו, אבל ארצות הברית כאילו מרגישה כאילו הם עכשיו גילו אותו מחדש לעולם.
צריך להגיד משהו מעניין, אני רוצה לפתוח ברשותך בפרדוקס. הרבה פעמים נדמה לנו שהאומנות של פעם, הכל נראה אותו דבר, אתה הולך במוזיאון עם איש עושה ככה, איש עושה ככה, והאומנות היום מאוד מגוונת, כל אחד יש לו את הנישה שלו, אחד מדביק אנשים לקיר, אחד יורה לייזר, אחד מורח קטשופ, ואתה אומר, אומנות היום מאוד מגוונת. מצד שני, הרבה פעמים נדמה לנו שההפך הוא הנכון, שהאומנות היום הכל בעצם זה אותו דבר, זה מופעים שונים של אותו דבר, אבל אם אתה הולך ל-1510, 1520, אתה יכול לראות שונות אדירה. תחשוב למשל שהעולמות הגהנומיים, השחורים, הצפופים של אירונימוס בוש, צוירו באותם ימים של המדונות המרווחות באור השמש של רפאל, כן? זה הכל צוירה באותם ימים ממש. היה, הגיוון היה אדיר. התשובה לפרדוקס הזה כרוכה בדבר הזה שלא היה להם גוגל, לא היה להם פייסבוק, הם לא ידעו מה שאנשים עושים, או אחרים עושים במרחק, אתה מבין? לא היו עיתוני אומנות. מורוני הוא דוגמה נהדרת לדבר הזה, כיוון שהוא עבד קצת בפריסטריה, קצת רחוק, והוא יצר לעצמו נישה קצת שונה.
שאפשר להגדיר לו... אותה?
כן, אני תכף אנסה לתת בסימנים, שהמוזרות שלו היא, אפילו אם אתה שם אותו, אתה יודע, על תאריכים, תסתכל על לוח הזמנים, אתה אומר, אוקיי, מורוני תאר רנסנס, אבל בכלל לא תאר רנסנס. רפאל נולד 1483, טיציאן 80 ומשהו, מייקלאנג'לו 1475, הוא נולד 1525, הוא מאוחר מדי בשביל לצייר בסגנון הזה. הוא היה צריך לצייר כמו טינטורטו וורונז, באיזה ציור פרוע, אז מבא, מכחולים יבשים. הוא אפילו יותר, למעשה, אפילו, הוא יותר צעיר מטינטורטו שנולד ב-1518. ובכל זאת הציור שלו נראה כמו איזה מין רנסנס, עם קצת השפעות צפוניות כאלה, אנשים עומדים, נראים כאילו גזרו והדביקו אותם על רקע לא הגיוני להם, כזה cut and paste כזה, מודבקים על חללים מוזרים וריקים, לבושים במין תחפושות כאלה, שזה לא בדיוק הבגדים של תקופתו, זאת אומרת כל אחד בא להצטייר ולבש איזה משהו שהוא, זה כאילו אתה תלבש בגדי 70's, כאילו לא מדויק לתקופה, זה מוזר קצת, יש איזו מוזרות בה, כאילו אנשים כבר לא לבשו ב-1550, אנשים כבר לא לבשו את הטייטים האלה, זה אופנה של הרנסנס. כאילו הוא ממשיך לעשות רנסנס, כאילו הוא לא היה בקבוצת וואטסאפ שהודיעו שזה נגמר. ומצד שני, בא בעת, תפיסת האדם שלו, האופן שבו הוא חודר לחיים הפסיכולוגיים של המצוירים שלו, היא מאוד מאוד עכשווית. הציורים מוזרים, פלסטיים מאוד, נראים כאילו טבלות הדמויות ב... סוכר נוזלי כזה והן נוצצות, יש בו איזה משהו שעבתי כמו שעבה, הדמויות מוזרות מאוד, אז הוא מין נישק שלעצמו, רחוק מהפריפריה, וסארי לא מזכיר אותו, אתה יודע, הוא לא מופיע ברשימה של האומנים של חיי האומנים הגדולים של הרנסנס של וסארי, אז הוא הושלח לאיזושהי פינה של איזה קוריוז, אבל אתה יודע, הוא מזכיר לנו איזה אסון זה, שיש גוגל, איזה אסון זה שיש פייסבוק, איזה אסון זה שאנחנו יודעים מה כולם עושים בכל מקום, ולכן אנחנו לא יכולים להעמיד פנים שאנחנו לא יודעים.
שלא יודעים. אז באמת בנקודה הזו אני רוצה קצת להתקדם בשיחה שלנו, זמננו מתחיל להיות קצר, ולשאול אותך מה זה באמת עושה להיררכיה של האומנות, כאשר אנחנו מוציאים לאור פתאום מישהו שבזמן אמת לא קיבל את המקום שלו.
צריך לזכור שההיררכיות האלה יש להם סיבות מוצדקות וטובות, באמת חלק מהאומנים הם גדולים וחלק מהאומנים הם פחות טובים, חלק מהסיבות, הן לא מוצקקות. אתה יודע, רפאל היה קרוב משפחה של ברמנטה, ברמנטה היה כמו דוד שמרון לנתניהו, הם היו בני דודים. אז הוא סידר לו לצייר את הסנטה דלה סניוריה בוותיקן, אז הוא עשה לו את הקריירה, אתה מבין? אבל מישהו אחר לא היה לו בן דוד מפורסם ועשיר שיסדר לו, אז יש גם גורמים שירותיים, וזה טוב מדי פעם, להרבב קצת את החבילה, כי אתה עשוי לגלות דברים שהם מדהימים, וגם אתה יכול לפעמים לגלות שוואלה, אחד האנשים שהכי נחשבים, והכי מפורסמים וזה, וואלה, הוא לא כזה מגניב, אתה יודע, הייתי עכשיו בפירנצה, הסתובבתי באופיציה הגדול, ראיתי את הרפאלי, הם משעממים, חדר אחרי זה, אני רואה ציורים של אנדריה דל סארטו, בן תקופתו, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר אפל, הרבה יותר בוצי, הרבה יותר קשוח, ואתה אומר, וואלה, אם אני רואה עוד מדונה אחת עם עיני שקד מאפפת לה תחת השמיים הענוגים, אני אדקור אותה כבר, זה שעמום. ואתה רואה שרפאל הוא בעצם צייר די משעמם, אתה יודע, עם כל הגדולה וזה, וציירים אחרים היו הרבה יותר מעניינים, וגם ניצלו את העובדה שהייתה להם איזה נישה קטנה יותר, שהם לא היו מחויבים לאיזה סטנדרט, כדי לעשות דברים באמת יותר מעניינים. אז אני אומר, זה חשוב להרבב את
להרבה ולנער.
לגמרי.
נגיד תודה ליונתן הירשפלד שלנו, ואם אתם בשנה הבאה מטיילים לכם בארצות הברית, אז באוסף פריק יעמידו תערוכת ענק של מורוני, ככה תוכלו להכיר אותו טוב יותר. יונתן, כרגיל, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
תודה לך, גואל.
מעטות יצירות המחול, בוודאי במקומותינו שבראי הזמן אנו יכולים לומר כי הפכו לקלאסיקה ויבואו רגע מכונן. אחת מהן היא הריקוד השלישי של הצמד ליאת דרור וניר בן גל מלפני כמעט 30 שנים, מחול שהעמיד במרכזו את הקרב בין המינים. עכשיו, צמד אחר, דומה ושונה, מצד אחד, גם הוא, הצמד הזה, אוהב על הבמה ובחיים עצמם, מצד שני, בני אותו מין, ניב שיינפלד ואורן לאור, מעלים בתיאטרון תמונה את הגרסה שלהם, ליצירה היא. שניהם איתנו, שלום לניב שיינפלד.
היי גואל.
שלום לאורן לאור.
בוקר טוב.
אז בואו נתחיל ברשותכם עם השאלה שבעיניי היא המסקרנת ביותר. האם אנחנו בעצם לא מעקרים את היצירה של ליאת וניר מלפני 30 שנה, כאשר אין קרב בין המינים?
יש קרב באותו המין, אתה יודע. שני גברים, יש כמות לא קטנה של אגו, של טסטוסטרון, של אלימות לפעמים. יש קרב.
וגם של... גם של רוח ואהבה.
זה, נכון. זה, זה אותו קרב, או שזה סוג אחר של קרב? האם אפשר לתת להם כותרות לקרבות האלה?
וואה. אני חושב שלבין גברים יש משהו ברכות שהוא כאילו פחות מתבקש. זאת אומרת, לדעתנו לא, אבל כאילו כאיזה משהו תרבותי. מגע רך בין גברים, מגע חומל, החלה, תפקידים של אמא ובן או דברים בסגנון הזה הם קצת פחות שגורים תרבותית. אז אני חושב שאצל גבר ואישה, כאילו בגלל שהאישה כן מביאה ילדים והיא כן אמא, אז היא קצת יותר רווח. אז החלפי תפקידים, בוא נגיד התפקידים בין גבר ואישה, הם קצת יותר, בוא נגיד אנחנו קצת יותר רגילים אליהם במוצרי התרבות שאנחנו רואים.
וניב, מדוע באמת היצירה הזו נגעה בכם כל כך והחלטתם להעלות אותה מחדש בגרסה שלכם?
לפני 7 שנים אנחנו העלינו מהלך ראשון, לקחנו את דירת שני חדרים, שזה הדואט הראשון.
שגם היא שלהם, כן.
נכון, ובעצם הרגשנו שאנחנו אמרנו אנחנו רוצים לעשות דואט, וכל הזמן אנחנו צריכים לעשות דואט. ואמרנו, למה להיכנס לסטודיו ולהתחיל לדבר על מי עושה מה, מי מוריד את הזבל, זה הרגיש לנו לא מעניין, ואולי קצת נרקיסיסטי. והיה לנו נורא נחמד לקחת איזשהו רפרנס, ועשו פה דברים נפלאים בעבר, ושתי העבודות האלה בעצם היו באמת אבן דרך כזאת שיצרה מהפך במחול הישראלי. הריקוד השלישי, כשבאנו אליו, הוא בניגוד לדירת של חדרים שהתעסק באיזה סיפור של זוג, פה יש איזושהי התעסקות ברומנטיקה, באהבה, ביצירה, בתשוקה אל מול הגיון, בכל מיני דברים יותר עמוקים. אנחנו לקחנו את זה גם לאזור של גיל, של עבר ועתיד, של שונות בינינו. בדירת שני חדרים יש איזה זהות בין בני הזוג, דווקא אפילו שהם היו גבר ואישה, הם היו לבושים אותו דבר, אותם תנועות ואותם ג'סות של לסדר את השיער ודברים יותר יומיים, ופה הם כאילו התחברו יותר לאיזשהו מקום של ריקוד, משהו יותר מופשט, יותר לירי, וזה מאוד ידבר אלינו, הרומנטיקה פה אל מול הזמן החולף. וככה, מבחינתנו גם עברו 7 שנים מאז שעשינו דירת שני חדרים, ועברו יותר מ-200 הופעות, ואנחנו ככה, פתאום שואלים את עצמנו, אתה יודע, מה יהיה בעתיד ומה...
אז נדבר על הנקודה הזו. אורן, זה גם, כמי שחיים ביחד 1,000,000 שנה בערך, זה גם מהווה טיפול פסיכולוגי לזוגיות שלכם?
לגמרי. יש דברים שניר וליאת עשו, חיבוקים ממושכים כאלה, וההתייחסות הרומנטית אחד אל השני, ונוסטלגיה, שאני לא בטוח שהיינו מעיזים לעלות ככה, בוא נגיד, לא היינו חושבים לעלות את זה בעצמנו ככה, גם אחרי 16 שנה, אתה יודע, חלק מה, מה, הקלישאות הרומנטיות, אנחנו משתמשים בהן במודע ובצורה, ומה שקרה ללא חשש. יש משהו ב...
רגע, תסביר לי, תסביר לי את הנקודה הזו, אורן. אתה אומר, כן. לולי ניר וליאת פתחו את הדלת באותו מוטיב של החיבוקים הממושכים, אתה לא היית מעז לעשות את זה ב-2018 על הבמה?
הייתי מאוד מתקשה לעשות את זה על הבמה, בוא נגיד להתחבק חיבוק של איזה דקה ככה בתוך סיבוב כזה כמו סלואו כיתה ד' על לאוזני כשברקע מתנגן הדאג'יו של מאלר, שהוא אחד הדברים היותר יפים שנכתבו. זה דבר שאני בספק, אם היינו מעלים, אם היינו יוצרים מצווה חדשה, אם היינו מעלים את זה.
כי?
ודווקא הרפלקציה על
אורן, כי? שלהם,
רגע.
מה?
אני חושב שאני אפשר להתפרץ רגע?
יאללה ניב, למה?
אני חושב שיש משהו, כאילו אנחנו רואים גם מסביב רומנטיקה, זה דבר, אנחנו מתרחקים ממנו, זה אומר, זה לא בריא לאהוב רומנטיקה, יש משהו אובר רבוי, מדי, לא בריא, כאילו אתה מסתכן במשהו פה, ואנחנו גם רואים פחות ופחות גם במרחב הציבורי אנשים שהם באיזושהי אינטראקציה בין אישית, לא יודע, עומדים ומתנשקים ומחזיקים ידיים, מתחבקים. יש משהו יותר מנוכר באיזשהו אופן. ואנחנו אמרנו, כן, להעיז לעשות את זה, לא לפחד מלגעת בזה, ולראות איך זה משפיע עלינו, בעיקר לנוכח זה שאנחנו עושים את זה לעיני הציבור ובאיזה חוויה ציבורית כזו.
אני חושב שהיום ב-2018 מרוב שכבר יוצרים מפחדים לקחת דימויים שחוקים כביכול, או ללכת אל הרגש בצורה הנקייה שלו, אנחנו כבר כל כך מודעים לזה כיוצרים, ואנחנו גם מכירים את השדה מסביבנו של המחול, של התיאטרון אנחנו מכירים פחות, אבל מכירים גם קצת בתיאטרון. מרוב הפחד לגעת בזה כבר לא רואים את זה יותר. ואז זה כבר נעלם, וכאילו אז בוא נגיד לשים כזה אימג' על הבמה, דבר שכזה, ואנחנו גם בסוף ההופעה...
ניב עוד הולך רחוק ממך, ניב אומר שגם במרחב הציבורי, לא על במה, גם על מרחב ציבורי אנחנו פחות ופחות רואים את אותם אקטים.
נכון.
נשאל באמת ניב, איך מגיב הקהל?
תראה, אנחנו ממש ככה בתחילת הדרך, הבחורות היו בפסטיבל ישראל, והייתה לנו בחורה תל אביבית לפני שבוע, וביום חמישי הופעה הבאה, נראה ככה, בסך הכל התגובות מאוד חזקות, מאוד אנשים, בסוף הפעם האחרונה, אנשים נשארו כולם באופן כמעט, נשארו לשבת כמעט עוד איזה שתי דקות, שלוש דקות אחרי ש, אתה יודע, כבר נגמרו עקידות והכל, ורואים בווידאו, ואנשים לא זזים, כאילו יש איזה מין תחושה, וזה כיף, זה כיף, וזה מרגיש שיש איזה רצון שנוצר חלל שהוא מזמין.
ואורן, אסבר לי ולמאזינים, בעולם המחול זה כמו בעולם המוסיקה, אתה קונה זכויות מניר וליאת?
אנחנו ביקשנו מהם לתת להם איזשהו סכום על הזכויות. זה נראה לנו ראוי. זה נראה לנו ראוי. אנחנו לא כל כך יודעים איך זה עובד. בוא נגיד, אני חושב שאנחנו הראשונים שעשו את זה בארץ עם דירת שני חדרים בזמנו. וגם אז אנחנו בחרנו, אנחנו הצענו להם איזה תשלום על הדבר הזה, כי זה נראה לנו ראוי. אבל מעבר לכל דבר, אני חושב שאנחנו בזה, בבחירה שלנו, אנחנו סימנו את שתי העבודות האלה, עכשיו זה כבר שתי העבודות האלה, בתור קנון. אני חושב שזה דבר שהוא ראוי, להתייחס גם על העבר של התרבות הישראלית, במקרה הזה המחול הישראלי, שהוא גם שואב מכל מיני מקורות אירופאים, כמו פיפינה ברש, מיאנה תרזה, אבל אנחנו סימנו בעצם קנון ישראלי במחול, וגם על זה אנחנו מאוד גאים. אני חושב שיש בזה משהו שהוא גם עושה מאוד טוב לניר וליאת, כי זה גם מעלה עבודות נושנות שלהם.
מזכיר לנו כמה הם היו נהדרים.
ולמחול הישראלי, זה באמת כזה משהו שהוא עובד הדדי, והדבר הזה משפיע גם עלינו, וגם על כל, אני מרגיש על האנשים, שהם מרגישים שיש איזשהו משהו גדול מהדבר הזה ספציפי.
טוב, נאמר שוב עבור המאזינים שלנו ברשותכם, ביום חמישי, בשעה 20:00 בתיאטרון תמונה הריקוד השלישי, אחר כך גם בהמשך חודש אוגוסט. אני מאוד מודה לשניכם, ניב ואורן, שהייתם איתנו הבוקר.
תודה רבה.
אל הנושא הבא שלנו, סרן קירקגור, הפילוסוף והוגה הרוחני הדני בן המאה ה-19, זוכה עכשיו לספר חדש בהוצאת מגנס, המאגד בתוכו 13 מאמרים של חוקרי הגותו בארץ ובעולם. איתנו אחת מאורחות הספר, גם מי שכתבה בו מאמר, הדוקטור תמי אגורי, מרצה לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך תמי, תודה שאת איתנו.
שלום, בוקר טוב.
נתחיל כך ברשותך, מהי האמונה האותנטית עליה הוא מדבר לאורך כל ההגות שלו?
חיבור כמו באהבה, משהו שאין לו שום קשר לסביבה, לתרבות, למה שקרה לפניך ומה שיקרה אחריך. הרי כשאנחנו רוצים שאוהבו אותנו ושנאהב מישהו באהבה רומנטית, אז זה לא משנה שכבר היה בעולם רומאו ויוליה ויצחק, אתה רוצה את הראשוניות ואת החד פעמיות ואת מה שאין לו תחליף. חיבור כזה מבקש המאמין האותנטי עם אלוהים.
ויש לאמונה האותנטית הזאת קשר לאלוהים בכלל, או שאפשר גם להאמין את אותה אמונה אותנטית בלי להאמין באלוהים?
קירקגור פותח מאוד רחב את מה זה אלוהים. אנחנו מדברים על פילוסופיה ולא על תיאולוגיה, ואומנם זה הבדל שאולי בתוך האקדמיה עושים אותו, אבל יש לזה משמעות. קירקגור אומר אלוהים הוא הלא ידוע. למעשה זה כמו להגדיר בצורה פילוסופית את הרעיון של הסימן אין סוף במתמטיקה. עכשיו תחשוב מתמטיקאי שיגיד שהוא עושה מתמטיקה בלי האין סוף. הרי אי אפשר לעשות דבר כזה, וכשאנשים אומרים אין אלוהים, אין אלוהים, כשאנשים שמבינים איך קירקגור מגדיר את אלוהים, שומעים שאנשים מבטלים את זה, זה כמו לשמוע מתמטיקאים אומרים, אנחנו עושים מתמטיקה בלי מושג אינסוף.
כי בעצם את האלוהים של קירקגור כולנו מאמינים בו, גם מבלי שאנחנו אנשי דת.
לא מדויק, יש לנו הרבה עבודה לנפות כל הזמן, כל מה שאנחנו יכולים להגיד על אלוהים, דיינו אנחנו כן יודעים, סימן שהוא לא חלק מאלוהים. אז כל מה שאנחנו יכולים להגיד, לדבר, להשוות, לטעון שאלוהים רצה ככה או אלוהים רצה אחרת, הוא התכוון, כל זה מיד נופל כלא אלוהים, כי זה ידוע. אז כל מה שהוא ידוע מיד מתבטל, ונשאר רק הלא ידוע. ואז זה באמת כמו שתגיד למתמטיקאי, אם הלא ידוע, איפה זה הלא ידוע, ואיך הוא נראה, ומה הוא מציין, תגיד לך, זה האין סוף, הוא מציין את האין סוף, הוא מציין משהו, אבל אי אפשר להצביע עליו, ואי אפשר להגיד מהו, וכל פעם ניסיון להגיד מהו, סותר את הניסיון עצמו, ומבטל את כל העניין.
מה תפיסת היהדות שלו, של קירקגור? גם הוא, כמו בני דורו אחרים שאנחנו מכירים שם במאה ה-19, מתלכלך באנטישמיות?
אז זאת המומחיות שלי בתוך הקובץ הזה על קירקגור, בין אמונה אותנטית לעונה עצמית. אני כבר כמה זמן חוקרת את היחס של קירקגור ליהדות, וגם מפרסמת על זה לא רק בישראל, והבנה, זה הבנה נורא מעניינת עבור יהודים ישראלים או יהודים בכלל. מפני שליהודים אין, לא צריכה להיות בעיה גדולה עם הנצרות. זה קצת כמו שעוד מישהו אומר, אלוהים שלך הוא גם אלוהים שלי, ואתה אומר, בסדר, תהיה בריא. אבל הנוצרים יש בעיה גדולה עם היהדות, כי הם אומרים, אנחנו הדבר האמיתי. אנחנו היורשים האמיתיים. וכשמישהו אומר שהוא היורש האמיתי, אבל זה שממנו הוא ירש עוד לא הסתלק מהעולם, אז הוא עוד לא יכול לרשת. זה עוד לא שלו.
אנחנו לא הולכים ליהודים, לאף מקום, בייבי.
בסדר, אבל היהודים ברמה העקרונית, אנחנו מדברים על אנשים שיושבים, לא על אנשים שמצחצחים חרבות, אלא על אנשים שמצחצחים את המוחות שלהם, זה כנגד זה. ואז הנוצרי, יש לו בעיה עקרונית עם היהדות. באיזה אופן הוא שיפר את הגרסה? באיזה אופן הוא יצר משהו שלא היה קודם? באיזה אופן מה שהוא יצר יותר טוב מגרסת המקום? אז במובן הזה, הנוצרים רובם אנטישמים, הם חושבים שהם יותר טובים מגרסת המקור, והם חושבים שצריך להחליף את גרסת המקור. בין זה לבין ללכת לחנוק יהודים, המרחק רב. אבל קירקגור הוא בפירוש בין מאלה שמחזיק בגישה, שהנצרות היא התקדמות ושכלול של היהדות, ושנוצרי טוב צריך להשאיר את היהדות מאחורה וללכת הלאה.
מדוע, נשים רגע כוכבית משהו שתמיד עניין אותי ולא ידעתי את התשובה עליו, מדוע היו רגעים שהוא כתב בשם עת?
מפני שהוא רצה לבטא תפיסה, הוא רצה להקיף את האופן שבו אדם מסתובב בעולם ומגבש לעצמו תפיסת עולם. והוא רצה להציג את זה, אבל הוא לא רצה שיגידו, אה, זה אותו עמדתך, אז אתה ככה, אז אתה ככה. אז כשהוא רצה להציג תפיסות עולם שהם לא שלו, אז הוא השתמש בשמות עת.
לסיום ברשותך, תמי, הרלוונטיות של קירקגור אלינו היום ב-2018?
זה הרי לא לכולם, אבל למי שאמונה מדברת אליו, זה סופר רלוונטי. קירקגור במאה ה-19 הוא קצת מזכיר את הנון-קונפורמיזם של לייבוביץ' אצלנו. אדם דתי, מאמין, מצוי לעומקם של דברים ועדיין לא כפוף לשום סמכות, לא של כנסייה ולא של כתבי קודש, אלא מוצא את הדרך שלו בתוך האמונה. אז כל מי שאמונה מדברת עליו, כל מי ש... אנחנו הרבה פעמים אומרים שאמונה היא דרך בריאה, שפויה, נכונה להתקיים בעולם הלא פשוט הזה. אבל אם מישהו חושב שזה אומר ההשתייכות, הבגדים, הטקסטים,
הוא טועה.
וקירקגור מורה דרך בדיוק איך לעשות את זה.
נאמר שוב,
איך
ספר...
להתקדם באמונה שהיא אמונה שלי, ומשרתת את הצורך העמוק, העמוק, העמוק.
ספר חדש בהוצאת מגנס קירקגור, בין אמונה אותנטית לעונה עצמית. תמי אגורי, אני מודה לך מאוד שהיית איתנו הבוקר.
תודה רבה.
כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות. כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד העסקטים, בכתובת kan.org.il/podcast, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.